לכולם. היום תדבר במר חשבן, זה יורצייט של יודעים? פינת היורצייט עכשיו. היום היורצייט של החזון איש.
לא, באמת,
יוצאים היום יורצייט לרב שלוימן. היום רב
שלוימן
זה מחר. רב שלוימן זה מחר. כן, אז מחר אתה מדבר על רב שלוימן. אני רק אגיד היום מילים קצרות על החזון איש. היום זה החזון איש. היום זה היורצייט שלו. נפטר בט"ו במר חשוון תשי"ד. כשבאים קצת, קודם כל אני אסביר את המטרה של הפינות האלה. אני רוצה באיזה שנה הוא נפטר בתשי"ד.
לא, לפני מלחמת סיני.
מה שאני אסביר, המטרה היא פה לא רק לעשות התוודויות, כמו להתוודע במהלך השנה על כמה שיותר מגדולי ישראל, להבין את התורה שלהם, מה הגישה היסודית שלהם. החזון איש כאחד מגדולי הדור הבולטים במאה ה-20, אפשר באמת מהרבה זוויות להתבונן בדמות שלו, גם כלמדן גדול, גם כאחד ממכונני עמודי הפסיקה של מצוות להיות בארץ. צריך לדעת שהרבה מאוד מההתיישבות העובדת ניזונה מפסקים של החזון איש, שמתוך, וספציפית סביב השמיטה היה לו פולמוס עם הרב קוק, אבל הוא אחד מעמודי הטבח של הפסיקה. הוא גם אחד מהעמודים המכוננים של ההנהגה של הציבור החרדי. אם אנחנו רוצים להבין את תפיסת העולם של החרדיות, להבין את דפוסי ההנהגה, צריך להתבונן בדמות של החזון איש. התאריך שציינתי שהוא נפטר, הוא גם ממקם אותו כמי שהיה בדיוק בצומת של הקמת המדינה, שהיא ודאי חיווה מפנה או התבוננות מחודשת מצד כל מי שהיה לו ספקות על הציונות או טיבה, מה משמעותה, כן, בעקבות השואה, הקמת המדינה. זה חייב איזשהו מבט, וגם בזה הוא עסק. ואני גם אוסיף שהוא גם היה גם שתן הדרכה אישית לאנשים שפנו אליו. יש קובץ ממש נפלא שלו שנקרא אגרות חזון איש, שנקרחים עם מכתבים מאוד רגישים, מאוד יפים. והוא גם נתן לעצמו דין וחשבון הגותי על מה המשמעות של להיות יהודי חרדי בעיניו במאה ה-20. זה ספר קטן ויפה מאוד שלו שנקרא אמונה וביטחון.
מה השם שלו?
חזון איש, אמונו הביטחון, כך הוא נקרא.
מה השם של חזון איש?
השם שלו היה רבי אברהם ישי קרליץ. הוא היה...
קשור לרבנים לקרליץ?
הרבנים קרליץ קשורים בו, להפוך. הם קשורים בו, הוא לא קשור בהם. החזון איש, מבחינת... הוא המייסד של בני ברק, בני ברק התורנית, כן, לא העיר. את העיר ייסד משום שם גרשן קורן, אבל... הוא המייסד של בני ברק כמושג. היות והפינה הזאת צריכה להיות מאוד קצרה, אני רק אגיד שהחזון איש מייצג הרבה דברים. החזון איש הוא גדל בליטא, הוא עד בערך גיל 50 חי בהסתר ממש. הוא לא נקט, לא אחז בשום עמדה ציבורית, הוא פשוט מילא את עצמו בכמה שיותר ש"ס ופויסקים, איך שאומרים. ידעו שיש גאון כזה, וחיים מויזר ידע שיש חזון איש, אבל הוא את הספרים התפיס בעילום שם. הוא ברח מכל משרה רבנית, רק כשהוא עלה ארצה בתפריס צדי ג' הוא החליט שהגיע הזמן להתגלות בעולם. ובארץ הוא הפך להיות מייסד של זרם גדול. אישית אני גדלתי על כמה זרמים שהחזון איש היה אופוזיציה של כל הזרמים שגדלתי עליהם. זרם אחד זה הזרם הבריסקאי. החזון איש בעולם הלמדנות הציף את עצמו כאנטיתזה לבריסק, התנגד מאוד לרב חיים, וזה אני רוצה טיפה להסביר. החזון איש כמייסד של בני ברק הוא גם אנטיתזה לתפיסה הירושלמית, ואני כבר יודעים שאני מוקסם יותר מגדולי ירושלים כמו רב שלמה זלמן אוירבך, זה עוד דמות אחרת לגמרי. כל תפיסת העולם של ירושלים היא אחרת בבני ברק בהרבה דברים. פעם הייתי בבני ברק לשבת ושמעתי את הרב זילברשטיין אומר שיעור, להצגה שלמה, כאילו אתה הולך בליל שבת, מאות אנשים, וכשהשיעור נגמר אמרתי למערך שהוא לא מבני ברק, נכון? הוא ירושלמי. הוא אמר לי נכון. כאילו, זה עולם אחר, ירושלים ובני ברק, וגם בתחום של הציונות, החזני שמונתי תזה, זה מה שאני, לציבור שאני חי בתוכו ומאמין בו, שהוא דוגל בשותפות מלאה למדינה, ושותפות עם הציונות, אז אני אסביר עכשיו רק נקודה אחת, פעם אחרת, אתה רוצה להסביר את ההתנגדות שלו לרב חיים, או מה מבחינת עולם הלימוד הוא שעה וייצג. דיברנו בשבוע שעבר על המחלוקת בין רב חיים ורב שמעון, איזה מין מושגים ליצור, איזה מין למדנות ליצור. הם למדנות שהיא יותר באופייה מכניסטית, שהיא עוסקת בתיאור המנגנון הפנים הלכתי, מה הכוחות שמפעילים את התופעה ההלכתית. זה רב חיים, האנליזה הפנימית של התופעה, פשוט לעמוד מול התופעה ונתח מה הכוחות הפנימיים שיש. דיברנו גם על הנגזרות התיאולוגיות, הקדוש ברוך הוא מהנדס, ההלכה היא סוג של מכונה שהיא עובדת רק כשהיא בנויה נכון, וגם על המכניות של הלמדנות מול רב שמעון שאמר בוא נעשה למדנות של משמעות, למדנות פילוסופית. החזוני שהתנגד בכלל ללמדנות, צריך לדעת, החזוני פשוט אמר הלימוד צריך להיות יותר טקסטואלי. הלימוד לא יכול להיות שעיקר הלימוד הוא רק כל הזמן לנסח מושגים שאני מנסח אותם. וגם רב שמעון וגם רב חיים שניהם הודו שמה הלמדנות צריכה לעשות, האינפוט והאוטפוט צריכים להיות אחרים. הוא צריך בסופו של דבר לנסח כל מיני מושגים שלא כתובים בשום מקום, לא כתובים בטקסט, ועוד לחשוב שזה התגלות התורה בסיני. וחזני שזה אמר עם כל הכבוד אני רוצה ללמוד את התורה, לא רוצה להמציא מושגים. ואת ההתנגדות שלו לרב חיים הוא ביטא בעיקר בכך שהוא כתב גיליונות על חידושי רבינו חיים הלוי על הרמב״ם, והדפיסו את הגיליונות האלה בחלק מהמהדורות. אפשר לראות שם שהמחלוקת היא לא רק מקומית, אם אני אוהב את המושג הזה הוא מעדיף להמשיג אחרת, הוא לא אוהב להמשיג. החזוני שהגישה שלו הייתה גישה יותר של מסורת. הוא גם ביטא מבחינת התפיסת העולם שלו על התוקף של ההלכה שהיא צריכה לבוא מתוך לא הידיעה הראשונית של המושגים התוארים של התורה או אפילו המקורות הראשוניים, זה צריך לבוא מתוך המסורת, מה שנמסר בפועל. וכך למשל החזוני שהתנגד לשימוש בכתבי יד, הטענה שלו הייתה, היסטורית לא נכונה, אבל הטענה שלו הייתה שצריך להשתמש רק בספרים שעם ישראל בפועל השתמש בהם. ועם ישראל לומד בדפוס וילנה, אז דפוס וילנה הוא קדוש. הטענה ההיסטורית הייתה שכאשר התפיסו את השס, אז מה עשו המדפיסים? חיפשו את הכתב יד הכי טוב. זה עובדתית לא נכון, מה הם התפיסו, מה שהיה במקום שלהם. אבל בחירת התפיסה הכללית של החזוניש, מה שהוא ביטא הוא בעצם להתחבר לרצף המסורת, ובעצם לא ללמוד את הגמרא של רבה, שהיא לא את הגמרא של רבינה, אלא ללמוד את הגמרא של התגלגלה, את הגמרא שהתקבלה. וכך גם בעולם הראשונים, חזוניש התנגד לשימוש בספרים שהם התגלו בגניזה. הוא התבטא בצורה עדינה, אני אגיד בצורה חריפה מה שהוא אמר, חזוניש אמר שהגניזה זה פח זבל. אז מה אתה מסתכל שם? בסדר. הוא גם דיבר במונחים תיאולוגיים שהיו, שכמשל הוא התנגד למאירי. הוא אומר, המאירי לא הכירו אותו, כנראה הוא בחוץ. מי בפנים? מי שנמצא בבית יוסף. ומי שבפנים. שזה היה איזשהו תערובת, כאילו הנימוקים שלו, הם היו תערובת שמצד אחד נימוקים כמו קודם. זה הכתב יד הכי טוב. כלומר, למה דברים נמצאים בגניזה? כי זרקו אותם לפח, כי הם זבל, כן, כאילו, מצד שני, זה גם היה במונחים קצת מיסטיים, שזה ככה השגחה אלוקית על התורה שבעל פה, ככה הקדוש ברוך הוא רצה שהדברים יתגלגלו, גם את זה המושגים, אלא שם נמצא תערובת קצת של מיסטיקה, של השגחה, וגם תערובת של טענות היסטוריות עובדתיות. פעם אמר לי ידיד שלי שהוא חוקר של כתבי יד, פעם אמר לי כמו שההשגחה רצתה שאלף שנה זה יהיה בגניזה, כנראה ההשגחה גם רצתה שיגלו את הגניזה. טוב, צריך אולי להיזהר כשיודעים מה ההשגחה רוצה, אבל זה הרבה דברים שהחזוני שהוא מייצג אותם. אני כמעט מגרה אתכם בשאלה, אז מה אני יכול לקחת מהחזוני אם הוא כזה אנטיתזה, כי בישיבת עתניאל אני חושב שבהרבה דברים שתיארתי לא בדיוק בנויים על היסודות של העולם של החזוניש. הוא חושבים שהגניזה היא לא פח זבל, אלא הגניזה היא אוצר גנוז. אנחנו חושבים פה, נדמה לי שככה רוב הרבנים או התלמידים בישיבה חושבים, כן? שזה אוצר גנוז, שטוב שמצאנו את האוצר, כן? וחושבים שצריך ללמוד בקורות ראשוניים ומושגים ראשוניים, ושבאיזשהו מקום החולשה של הישיבה או חלק מהקושי, ומי רבשי ורבינה צפונה, כן? כלומר ראשונים, אחרונים וכו', כן? מאוד לא חזוני שהדבר הזה. האם בישיבה יש מושגים? נדמה לי שיש, כן? האם בישיבה תומכים בציונות? נראה לי שכן. קיצור, האם יש יסוד חזוני שמובהק שישיבת עתניאל לקחה אותו ממנו? אני אשאל את זה כשאלה, בסדר? בוא נתחיל ללמוד, בסדר? מאחזר אותך, אני צריך לענות? אז אני אסביר לכם קצת מה החזוני שרצה, בסדר? אתה מכריח אותי בכל זאת טיפה. כאילו, כשאני מסתכל בהרבה מהשקפות של החזוניש, קשה לי להזדהות עם חלקים מסוימים, בפחת כשהם תוארים כתיאורים עובדתיים. ואני שואל את עצמי, מה הניע אותו? מה הייתה הנקודה המכוננת? כאילו, מה האווירה שהוא פעל בתוכה, ומה הוא ניסה להשיג? וכמעט ברור לי שהוא הרגיש שהוא נמצא באיזשהו מפנה היסטורי של הפיתוח של האורתודוקסיה בעולם המודרני, באיזשהו מפנה היסטורי שבו הייתי אומר השטף של המידע שבא לעולם, אני מדבר על מה שעומד לי מול העיניים, המחשב שלי, השטף של המידע, אוצרות הידע, היכולת להגיע אליהם, ומשהו שקם גם בבית המדרש אצלנו, ואולי זאת נקודה שאני אציע להקשיב לה, לא אומר להפוך לחזונישניקים, בסדר? אבל כן, במובן עמוק, החזוניש חש שהיסודות של המסורת בתקופה המודרנית ראויים מאוד, וצריך לחזק אותם ולבנות מסגרת שתקדש בפועל את מה שנמסר, כי בחזרה למקורות ראשוניים, בחזרה, גם המושגים של רב חיים זה חזרה למקורות ראשוניים, כי סך הכל מה זה המשגה? זה ללכת למושג הטהור. וגם הרבה כוחות שיש אצלנו, אני חושב שהחזוני שלך, שיש בזה איזשהו מתח גדול שמערער את המוצקות של החויבות למסורת.
מבחינת חדש עשו
מן התורה? דומה. אני לא אגיד שהוא חתם סופר, אבל אני חושב שהוא חי במקום דומה, ולכן זה איזשהו מקום כתבי יד, כלומר, שהגמרא תראה אחרת מאיך שחשבו, אני חושב שהוא חש שזה מערער במובן מסוים, על הפסיקה שנשענה על ההבנה המקובלת של הגמרא, וכל המציאה של הראשונים שהם לא היו ידועים, זה יכול לערער על הקונצנזוס שהתקיים, ולא לפחות הבחירה שלו במתח הזה לא הייתה בחירה שלי, אני יותר מזדהה איתה. להבין שצריך לכלול את זה עכשיו בשיח החדש למסורת, ולהבין שאנחנו צריכים למצוא נוסחה, לא שתתעלם ותכחיש קיומם של דברים מסוימים, אלא תכלול אותם בהפנמה שלנו את מה הדין וחשבון של המסורת. הוא בחר לבנות חומה, הוא בחר כאילו להתעלם מהם. עכשיו זה לא מדויק מה שאני אומר. אני אגיד לך, אני אוסיף לך שאני מכיר עוד אדם חכם, הכרתי אותו אישית, שהיה גדול בתורה ברמות, לא יודע להשוות ליגות, אבל ודאי מהשורה הראשונה, מהגדולים, וגם הוא היה לו באופן בסיסי גישה דומה, וזה הרב סולובייצ'יק. גם הוא בחר להגיד שצריכים מסורת מעשית, גם הוא בחר להגיד שתגליות ארכיאולוגיות הן לא מעניינות בכלל בהלכה, שאין קשר בין הידע המדעי, כלומר הוא בחר בדברים מאוד מאוד דומים, ונראה לי שזה בא אצל שניהם אותו שורש. לא חושב שזה עניין של הוא חכם או טיפש, הם היו הרבה יותר חכמים ממני, זה נראה לי יותר עניין של נקודה רוחנית, שבחלק מה שמשחרר אותנו, כאילו בוא נשאל מה קורה פה בישיבה שכאילו שחרר את הלחץ הזה, למרות שלדעתי המתח קיים במובן מסוים, כאילו אני לא רוצה לחפור יותר מדי בעניין של שמונה בבוקר של שבת, אבל כאילו זה שיש ישיבה עם 60 חבר'ה בוותיקין ואחרי זה קשה לסוף מניין בשמונה, זה מבטא משהו שקורה פה, כמו שמשפט שאמרו פה שנה שעברה, למדנו ציצית, יש פה את האחוז הכי גבוה של אפשר תחלת אולי במדינה, אבל גם הרבה בלי ציצית. זה בא מאותו מקום, כאילו ככה אני חש. אנחנו נמצאים בתורת ארץ ישראל במובן של התחדשות דתית, שבאמת הימצאות בספירה אחרת לגמרי. כלומר, אתה שואל אותי מה ייצב את החזון איש והגריד, הם חיו באירופה המתחלנת, המתמשכלת, הם היו צריכים לשאול את עצמם מאוד חזק, איך אני נותן משמעות לדברים, איך אני מגן עליהם, איך אני בונה אותם. אנחנו חיים בעולם שנמצאים עם איזושהי כמיעה גדולה, מעין בני נביאים, הזכרתי את זה בשבת בשיחה. אנשים שלא נמצאים בכלל בספירה הזאת, שהחזון איש, גם אצלנו יש המון חילון ושאלות עצומות על רלוונטיות, זה שאלות נכונות שטוב לשאול אותם, אבל כאילו מבחינת המסגרת נמצאים בעולם אחר, ואצלנו כאילו המתח הוא יותר עם איזה לב שרוצה כמה שיותר להגיע קרוב לאלוקים, ופה יש שאלות על הגלות, על המסורת, על הרלוונטיות, כמו שציינתי, הרבה יותר יכול לוותיקים, כי הנפש צמאה לאלוקים, ולא שהיא יבשה. מצד שני, גם יש תופעות אחרות, כמה אני מחויב למסגרת, הנורמטיבית, כן, סמוס מנקרית שמה, לא, כן, טיפית, כן. אני חושב שאנחנו חיים פשוט באווירה אחרת, לכן, לא עניין של חוכמה וטיפשות. זה עניין יותר שהקדוש ברוך הוא שתל אותנו בדור קצת אחר, ואנחנו גם מתייחסים אחרת לדור שאנחנו נמצאים בו. אני לכשעצמי לא לגמרי נמצא במה שתיארתי פה. כן, אני לא, לא מבוגר מכן בהרבה, אבל לא לגמרי נכנסתי לזה, כן? ואתה עוד יותר, אלך, כן? זאת אומרת, יש לך תחלת, נכון?
תעזור שבאמת לא ייכנסו לבית המדרש כל הגרסאות החדשות וכל
הם חשו מאוימים מזה, כלומר אני חש שהדור שלנו ימצא באווירה שהוא לא רק שהוא לא ירגיש מאוים, מרגיש מאוים, הוא יכול לראות בזה ברכה גדולה מאוד, להבין יותר טוב את התורה. אני חושב שאנחנו צריכים לסמוח על זה שאנחנו חיים בתקופה שכזאת. בכל אופן, אני רוצה לסיים פה כי צריך גם ללמוד גמרא היום, בסדר? אבל אני רק אגיד שאני עדיין חושב שלא נתתי תשובה מספקת מה אנחנו ייקח בחזון איש. כלומר, הספרים של החזון איש מלאים בתורות גדולות ובהרבה מאוד דברים, אבל ברור שהוא לא מדבר את השפה הרגילה שלנו, זה ברור. עדיין הוא מגדולי העולם. כן.
כאילו זה המסקנה בעצם של כלים שבורים, זה לחזור לחזון איש. כאילו לא אחד לאחד, אבל אני מאוד מתחבר לדברים.
אני מתחבר. נגיד ככה, אצל הרב שגר, כשהכל נשבר, אז אין לנו שיעור רק התורה הזאת, כן?
כן, הוא לא אומר באמת לחזור לחרדיות, כי הוא שומר על איזשהו עולם מאוד פתוח, אבל אני חושב שמקרה רגשית הוא ממש מקבל את העולם הזה.
אבל זה
להגיע
לזה ממקום אחר לגמרי.
ברור.
זה כל העניין.
כן.
זה פלסקיר פה היה יועץ פוליטי, כלומר, בין כולם יתאז איתו לעתים קרובות וכדומה, כל זה.
בוא, זה מסובך, בסדר, בוא נתחיל ללמוד. אני רק אגיד לך ש... בן גוריון, משפט האחרון הזה, בסדר, בן גוריון הבין טוב איך דתיים עובדים. כל אחד יסתכל מעבר לכתף שלו, מי יותר קיצוני ממנו ומפחד ממנו, ומיישר קו איתו. ככה דתיים עובדים. כמו איזו שורה של דומינו כזה, שאתה... אז בן גוריון שאל, מי האחרון בשורה? ממי כולם מפחדים? ממי כולם... הוא אמר, אני אלך אליו, אני אעשה איתו דיל, כל הדתיים בכיס שלי. אז אמרו לו, זה הרב מבריסק. ככה אמרו לו. אז אמרו, טוב, אני בכתב מבריסק, רק בעיה אחת. לא לקח בחשבון שהרב מבריסק לא הסכים לפגוש אותו. הוא אמר לו, אין לי מה לדבר איתך. עכשיו, אותי כמי שגדל על הברכיים שלה, זה מזעזע. אבל זה בא ממקום שהבריסקר, המדינה לא עניינה אותם. הוא מדבר על זה בשיעורים של הגות הגרית. זה לא שהם התנגדו למדינה, היא פשוט לא הייתה קיימת. כאילו, היה קיים רק מושגים ברמב״ם. זה בעיניי זה טרגי נורא, זה אי אפשר לחיות ככה, זה ככה הם חיו. יש לי אח כזה. לא מעניין אותו שום דבר חוץ ממות תורה. זה לא הרכת שמעניין אותו. הוא לא נגיד כלום, הוא לא... פשוט החזון איש, ואז הוא פנה לחזון איש. והחזון איש כן היה אדם שהיה מורה במציאות, והיה מורה בהוויה, ועניין אותו, והחזון איש הסכים לפגוש אותו. יש עדויות, עדות שיצחק נבון, שהיה נוכח בפגישה, נשיא המדינה לשעבר, היה עוזר של בן גוריון, אז הוא תהיה את הפגישה. אני יכול להביא לכם את הנוסח של העדות. אבל בכל מקרה, היות והחזון איש לא היה באמת בסוף השורה, הוא באמת לא השיג את המטרה, הוא לא פתר את כל הבעיות. בוא נגיד ככה. בכל מקרה, אנחנו עוצרים כאן בענייני חזון איש. בסדר, יהי זכרו ברוך. אנחנו נתחיל ללמוד, בסדר? אנחנו אתמול התחלנו באמצעות הלימוד בראשונים, גם הגדרנו קצת מה טיב המפגש עם הראשונים. השאלות שהם בעיקר שואלים הן שאלות פרשניות, אבל סדר היום, אני לפחות שאני אוחז בו, הוא סדר יום יותר מושגי. וגם ציינתי שאנחנו בתור מתעניינים יותר בטקסט, כן, וזה אנחנו נרשב, מתחברים גם יותר לסוג השאלות. אתמול בעיקר הפתיחה הייתה שאלות שהטרידו אותנו, בוא נראה מה העמדות של ראשונים לגבי אותם שאלות. בשולי הדברים, ובזה עצרנו אתמול, עברנו קצת יותר להתבונן איך הם הסבירו לעצמם מצד אחד מה טיב הנזק בזה קריאה, זה מצד אחד. מצד שני, איך הם הסבירו לעצמם מה המחייב של המזיק לבנות הכותל. ומה שעצרנו אתמול היה בשתי אמירות ברמב"ן. האחת ברמב"ן בדף ב', שם הרמב"ן מתבטא שמבית לחצר, זה הראייה הוא שהניזק בעל החצר, הוא נמנע ממנו מלהשתמש בחצר שלו. מה שמתורגם לנזק ממוני. כלומר, היות ואני כל הזמן חש שמסתכלים עליי, ועוד ואני לא יודע מתי אתה מסתכל עליי, כי אתה בבית, מוגן מאחורי החלונות שלך, יש לך חרכי הצצה כאלה, התגובה שלי לא להשתמש בחצר, מה שמתורגם לעולם הממונות. מצוין. עכשיו בוא, אני אחדד את השאלה שלך, האם באמת בעולם הממונות אפשר לבוא למישהו בבבא קמא? הייתם פה בבבא קמא, נכון? האם אפשר לבוא למישהו להגיד לו, בגללך אני לא משתמש בחצר שתשלם לי כסף? האם אפשר באמת לומר דבר כזה? אני אשאל את זה אחרת. איך זה נקרא בבבא קמא הדבר כזה? שבגללך נגרם, נמנע ממני משהו, לכאורה איך זה נקרא במסגרת בבא קמא? לכאורה קוראים לזה גרמה. לכאורה. גם המני זקין, הוא פתור. כן, בגללי אתה לא משתמש בחצר שלך. אז מה אתה רוצה ממני? כמו, למה אני צריך לשלם לך? או בוא נאמר כך, יש פה מצד אחד שפה של נזק ממוני, עדיין, זאת השאלה שאני רוצה היום בעיקר להתמודד איתה, עדיין כשאני הולך לעולם הנזקים, אני עדיין לא מבין, לא מוצא שם שבאמת זה אמור לחייב לבנות כותל. הרמב"ן השני שראינו אותו, כן רואים?
זה נגיד משהו שגיע אותי, שתמיד מחייבים את המזיק לבנות את הכותל ולא את הנזק.
מצוין. אז היום אנחנו נדבר על זה, בסדר? כנגד זה הרמב"ן בדף נ"ט התבטא בצורה אחרת לגמרי. זה נזקי אדם באדם. אתה יורה עליי חיצים, כשאתה אדם באדם זה כמו חובל. ממש, כאילו במקום ללכת לפרק פרקים א' עד ו' בבא קמא, הוא הולך לפרק ח'. דווקא בפרק ח' אמרנו יש מושג אחד או חיוב אחד שיכול להתקרב לזה, וזה בושת. לא נעים לי, אתה מסתכל עליי, זה נזקי אדם באדם. ואז הרמב"ן לא הסתפק בזה, והוסיף שם גם זמן מחייב, בדיוק השאלה של רועי. כמו שם דברים בעיניים מדהימים שמאוד קשה לי להתחבר אליהם. אני אעשה עם אלטרנטיבה תוך כדי עיון בראשונים. והרמב"ן אומר, בעצם זה איסור. איפה כתוב בתורה שאסור להסתכל על החבר שלך? אז כנראה הוא מסתמך בעיקר, זה היה דרמה שהצעתי לראות, על הגמרא בדף סמך, שמדברת על מה טוב הולך ליעקב. גמרא אגדית, לאו מפורש אין שמה, קשה מאוד לקרוא לזה איסור רגיל, בוא נגיד ככה, אבל בזיקה לאותה גמרא הוא מבטא עמדה שבעצם כשאני נכנס לעולם של נזיקין, של זה קריאה, סליחה, אני מדבר בשפת האיסורים. והאמת היא שכבר פה יש פער עצום בין השפה הזאת לבין השפה של בבא קמא. כי השפה של בבא קמא, מה היא מדברת בנזיקים? לא בשפת האיסורים, אלא באיזה שפה? בשפת התשלומים. בבא קמא, כשהוא מדבר על נזיקין, הוא מדבר כשהנזק קרה. ומה בבא קמא אומר לך? מה מתחייב בעקבות הנזק? כמה לשלם? בבא בתרא הוא כאן, הרמב"ן מדבר בשפה אחרת לגמרי. באמת השאלה הראשונה שמדברים כל האחרונים, גם רב שמעון שקוף, בסדר? בתחילת בבא קמא היא, מניין לנו שאסור להזיק, כן? מי אמר, אולי מותר לי להזיק ולשלם, כן, איך אמר עדיף במפגש שלנו ביום חמישי? יש דברים, כמו אמרת, סירוב פקודה, יש תו מחיר, תסרב, רק תלך לכלא, נכון? בואו אני נשאל אתכם בעולם הלחנות בלי כרטיס חניה, אני לא בא לעודד את זה, אבל אני אספר לכם סיפור, בסדר, רק שיראה שמישהו חשב ככה. פעם היה לי איזה חבר שהייתי, מישהו מבוגר ממני, שהייתי סטודנט, הייתי לומד איתו בחברותה, היה משלם לי. והייתי נוסע איתו במכונית, הוא היה לו תיאוריה שיותר זול לא לשים כרטיס חנייה ופעם לפעם משלם את הכנס מאשר כל יום לשים כרטיס חנייה. זה תיאוריה דרך אגב שדעתי היום מופרכת, כי כל פעם שאני חונל שאני שם כרטיס חנייה אבל מאחר 10 דקות לאוטו, 10 דקות לאוטו יש לי כנס תמיד על אוטו, כי הפקחים בירושלים היום חבל על הזמן, הם מעלים את הקופה של העיר. אבל אני אדבר אתכם על 1990 בערך. כן, זה סיפור שלפני 20 שנה. אז הוא היה אומר לי תפסו אותי, אני אשלם. ומה הייתה תפיסת עולם שלו? שזה לא שזה עבירה פלילית או גזל לחנות במקום שאסור, רק הוא היה אומר תפסו אותי, בסדר, תפסת אותי, ניצחת אותי, נכון? כאילו עם חיוך, אני אשלם.
היו שנהגו שלא לשמור ולהיכנס לרשימה
שחורה. כן, אז תראו, יש אנשים עם תפיסת עולם כזאת. בכל מקרה, זה הדיון בבא קמא, כשלכולם ברור בדיון הזה, כשלומדים בבא קמא, ברור לכולם שזה לא ככה. ככה ברור לכולם. אם רק אומרים, איפה זה כתוב? אבל הרמב"ן פה, תראו, הרמב"ן בעצם עזב את שפת התשלום, אני אפילו לא יודע, לא ראיתי, אנחנו עונים פה איזה קריאה כבר שבוע ומשהו, לא ראיתי מישהו שאומר, אם אתה מסתכל על החבר שלך, מה אתה משלם לו? כלומר, איך מפצים? זה בכלל אין פה שפת התשלום. הוא בכלל לא נמצא בשפה של הסוגיות האלה.
שם אומר שאפילו אי אפשר לשלם.
מה תשלם? מה תשלם, כן? כאילו איזה תשלום יש? זה בכלל לא שפת התשלומים פה. פה מדובר ברמב"ן שם בשפת האיסורים. ואז אומר הרמב"ן, רגע, אסור לך להסתכל? אז כדי שאתה לא תעבור על האיסור, מה אתה חייב לעשות? לבנות גדר, אחרת אתה כל היום עובר על איסורים. כך הרמב"ן מסביר, זה נראה לי הסבר מאוד קשה, אבל ברור... מה המצוקה שלו? מה הוא לא הבין? רואי, בדיוק השאלה שלך, מה היה קשה לו?
שזה לא איסור עליי, זה כאילו בעיה של
הניזה. כן, היה מאוד קשה הדבר הזה. מה, לך לא נעים שמסתכלים עליך, תבנה אתה כותל. איך אתה מגלגל עליי? לכן, כאילו, אלי אמר את זה כבר בשבוע שעבר, היתרון ששפת הנזק הוא, שהוא כאילו מסביר, למה מגלגלים את זה על מי? על המזיק. אבל עדיין תראו את הרמב"ן, איזה שפה הוא נתן פה. השפה שהרמב"ן נתן הייתה שזה שפת האיסורים, זה כאילו כופין על המצוות, משהו כזה, כן? כופין על האיסורים. אני רוצה לחזור למשניות וקצת, כן, בבקשה. כן, בבקשה.
אנחנו גם לא התאהבנו
מהרמב"ן הזה,
ונראה לי גם ברמב"ן שזה לא חייב להיות ככה. יש עניין של מחילה, שמחילת, כך אני הבנתי ברמב״ם, צריכה אחד בשני תנאים. אחד, או שהניזק יש מציאות שבה זה לא מזיז לו, או שיש מציאות שהמזיק לא מזיק. זאת אומרת, או שאתה שם את הכיסא שלי, את הכיסא שלך בחצר שלי, ולפעמים זה מזיק, אבל כשאני לא בחצר זה לא כל כך חפת, לכן יש מציאות שאני יכול למחול לך. או שני, שאני לא יודע, שאני עובר לידך לפעמים ואני נותן לך מכה עם הקט של הנשק. עכשיו, בסדר, זה מזיק לך, אבל בגלל שזה לא קורה כל הזמן, ובגלל שאני יכול להשתדל ולנסות שזה לא יקרה, אז אתה מוחה לי. גם בשעה שזה קורה, אז אתה מבטר לי על זה. Okay. בגלל שפה, מצד אחד, אין, כאילו אף אחד מהתנאים האלה לא יכול להתקיים, אז לכן אין אפשרות של מחילה, וזה לא, אבל זה לא בדין כופין על המצוות. כלומר לו, אל תחטא תדיר, זה לא לקחת איזה שפה כאילו של חטאים, זה לא...
זה כתוב ברמב"ן, כלומר, אני מוכן לקבל שבוא נעדן את הלשון, אבל זה כתוב, לא?
לא, אבל לא לזה הוא מתכוון. הוא אומר, אל תדיר, תפסיק להזיק לחבר שלך. אם אתה רוצה לדבר בשפה כזאת, חטא שבן אדם לחברו, זה לא...
כן. אני שומע, אני שומע, בסדר. אני מקווה ש...
לדברים מופרכים, כי אז גם אם הוא מוחה לך על הנזק, אז גם אם לא אכפת לו שאתה רואה אותו, אז אתה יודעת מה, עדיין אתה תחייב אותו לסתום את החלון.
לא, זה אפילו מחר אני זורק, אני זורק.
זה תירוץ שני. העניין של הרמב"ן שם את הדגש על זה שזה משהו שאין לו תקנה, זה לא יכול, יש לו למחול לך על זה.
אז נתנאל, קודם כל זה כיוון טוב לדעת את הרמב"ן. אני רוצה קצת ללכת לשאלות של ראשונים בסוגיה שלנו, דרך השאלות לראות איך הם בעצם הציפו את השאלות האלו, ולנסות לראות, יש פה שתי גישות עיקריות בראשונים, בדברים שתתתי לכם לראות. בואו ננסה קצת להקשיב לזה, לדובב את זה, לבנות תמונה משלנו. טוב, אני חוזר לשאלה שנשאלה פה עכשיו, אני אשלח אותה בצורה אחרת. מה השפה העיקרית של המשניות של פרק ראשון? היא מדברת איזשהו מונח שהוא יכול לחייב לבנות. האם היא מדברת בכלל את שפת הנזק? בכלל לא. מה השפה העיקרית שהיא מדברת? בעיקר מנהג המדינה. זה הדבר המרכזי שהפרק מדבר עליו, נכון? מנהג המדינה בגינה, מנהג המדינה בחצר, קופים בני העיר, קופים בני חצר. כלומר, מדובר פה על נורמות שמקובלות בחברה. בעצם ההכנסה של איזה קריאה לפרק הוא כאילו מדביק את מנהג המדינה לאיזה, וראשונים הרגישו שזה לא נדבק כל כך טוב. ככה הם הרגישו, וחלק מהם החליטו להעצים את שפת הנזק, מה שאני מבין בכיוון הרמב"ן שם בדף נ"ט. חלק בחרו באמת להמאם את שפת הנזק ולהגביר את שפת מנהג המדינה, מה ש... או ליצור לחילופין, לדבר קצת בריסק, שאולי שני המושגים קיימים, אבל ברמות שונות. אבל יש פה שני דינים אולי, בעצם. ואני נפתח בשאלה של איזה מין קיר הם בונים כאן, אם לא איזה קריאה. כלומר, תסתכלו על המשנה הזאת, היא מוסברת על ידי הגמרא מדין איזה קריאה. ואז מה, אתה בונה קיר של עובי של שישה טפחים. שישה טפחים בסנטימטרים, כמה זה? בוא נהיה חזוניש היום, היום וחזוניש, כן, היום צייט, 60 סנטימטר, וואי, איזה קיר זה? זה חתיכת קיר. טוב, חיים נועה זה קצת פחות, בסדר? אה, זה חתיכת קיר, כן? מה, צריך קיר כזה לנועה איזה קריאה? אז יש אלטרנטיבה שנמצאת הרבה בגמרא בדף ד', לאלטרנטיבה הזאת קוראים הוצה ודפנה. הוצה ודפנה זה מדומה היום לגדירות האלה של הקנים שאפשר לקנות בכל מיני חנויות כאלה שעשה זאת בעצמך. אני הולך ואני שם כזה איזה גדר כזאת של קנים, היא עולה הרבה פחות ואני כבר לא רואה אותך.
זה דיין שונה, ובינו אנחנו יכולים לעשות קל כזה, וזה דיין יעמיד. אנחנו נעשים קל כזה, אם הם עושים את זה קל, פשוט זה דפנה אז. זה נקל כל הזמן.
היפול, אני אבנה אותו עוד פעם. היפול, אבנה אותו עוד פעם. היפול, אבנה אותו עוד פעם. כאילו, לא, ולכאורה, אם כל מה שאתה בא אליי ואומר לי, אל תסתכל עליי אסור, אני שם וילון, לא ראה אותך. כאילו, למה אני, מאיפה הגעתי למנהג המדינה, לכותל, כאילו, מאיפה הגעתי לזה?
עכשיו... ולטפס את 2 מילימטר
רוחב
מכל
צד. נכון, זה מאיר הערה דומה למה שייץ אמר, שבתנאים של היום אכן זה מתאפשר, יכול להיות שאצלם לא, אבל לכאורה הוצה ודפנה אמורים למנוע כבר איזה קריאה. אבל השאלה היא, אז איך איזה קריאה מסביר משנה שכנראה דורשת משהו שהוא מעבר לזה? אז ייץ הציע פה כיוון אחד, שלא תתפלו לדעת שהרמב"ן אומר אותו, כי זה מתאים לרמב"ן בדף נ"ט, אבל תראו שיש גם אלטרנטיבה שהפניתי עליה בשיטה מקובצת ברייבד, והאמת היא זה מתפתח גם בראשונים אחרים. אני אוסיף קצת למרות שלא הייתי מודע לזה כוח שרשני את הדף. הרמב"ן שואל את זה כבר בדף ב', זה הוספתי היום ככה בקצת במייל ששלחתי היום, זה הופיע הרמב"ן הזה בבית עמוד א'. הרמב"ן שואל את עצמו את השאלה הזאת, והרמב"ן אומר את הדברים הבאים, מי שלא ראה שיקשיב עכשיו, זה לא ארוך וגם קל להבנה. ואף אגב, דאי כותל, דקטני ותניתן, לא עבדינה לי, אלא משום איזה קריאה, כי דעסיקנה בגמרא, ובהוצה סגילה. הערה פשוטה. איך הגעת למנהג המדינה פה? אפילו אחי, קופין זה את זה לבנות כותל בניין. שמה ייפול, ועליי לא רוצה לבנות, ונמצא צריך להתעצם עמו בבית דין, ובין כך ובין כך יהיה ניזוק מאיזה קריאתו. על עצם הקו שהרמב"ן בוחר בו, שהוצה ודפנה, באמיתו של דבר, לא מונע איזה קריאה. כי מה זה איזה קריאה? זה, לא תראה אותי, עכשיו זה ייפול, אתה ייקח לך זמן לבנות, כל היום נריב, כל היום זה... בעצם הכפייה על איזה קריאה יכולה לכפות על מנהג המדינה. זה הקו שעולה כאן ברמב"ן, הוא גם חוזר עליו בעוד מקום, בבית עמוד ב', במהלך החידושים שלו לסוגיה בבית עמוד ב', שם הרמב"ן... גם מתבטא ככה בדיון על מספס באלמה, גם שם הוא מזכיר את זה, את אותו רעיון. מה שהרמב"ן טוען הוא בדיוק מה שייץ אמר. הנה אני מקריא את זה גם מהרמב"ן לבית עמוד ב', תשמע עוד פעם את הרמב"ן אומר את זה, וזה בתוך דיבור מתחיל איתנה בונים אותה אבא אמינה במספס באלמה. בתוך זה הרמב"ן אומר, אבל מה שפרש רש"י ז"ל במספס הוא יתדות תקועות בארץ אינו מחובר, שאין השותפים חולקים לעולם אלא בכותל בניין, כדי שלא יהיו כל היום מתעצמים בדין. וכי איך ידאמרינא למאי דקיימא לן איזה קריאה שמי איזה, כשבונים כותל אבנים ולא כותל של הוצים ויתדות? החנמי למאי דקסא כדעתך דאיזה קריאה עליו שמי איזה, חולקים בדבר של קיימא ולא ביתדות. רמב"ן אומר, יש דין שחייבים לעשות בנייה יציבה. יש דין כזה.
לא רק זה. אני אומר שכותל בניין זה כאילו, בגלל שזה כבר דבר מוסכם בעיר. אז גם מנהל את התהליך בבית המשפט לאחר מכן. פשוט אפשר להסתכל היום ואומר, ככה זה...
אז בוא ניקח את הדברים שלך ונגיד בצורה פשוטה, למה מנהג המדינה לבנות תלים של באובי כזה סתם כי הם אוהבים לבזבז כסף? מה פתאום? כנראה שאצלם זה מה שיציב, כנראה. כן, נגיע לגמרא בהמשך, כשעוברת לבית המקדש, לאגדת היפה, הגמרא רוצה לשאול איזה רוחב קיר צריך בשביל 400 להחזיק מעמד, ואז היא עושה חשבונות של יציבות גובה מול רוחב, שאלות הנדסיות הגמרא עושה. כלומר, ברור שמה שעומד לנגד עיני הגמרא זה שיהיה יציב. והמדינה בונה באובי כזה, כי אצלם, תסתכלו היום בחוץ, היום מתאים ללמוד את הסוגיה הזאת, מה היה כל הוצא ודפנה היום? היה אף ברוח, כן? ולכן, סתם, אתן לכם דוגמה קלאסית, האם אפשר לבנות סוכה מבד או מעץ? לא נכנס לשאלה ההלכתית היום של סוכות הבד, אבל אני יכול להגיד לך דבר מאוד פשוט, בבית שמש הרבה בונים בבד, בגוש עציון מעטים. למה? בגלל ההבדל במזג אוויר, כן, שקר, הבד הוא גם לא נעים, הוא גם לא מחזיק מעמד, אין בידוד, יותר נעים מהעץ. המדינה לא מטומטמת, אנשים לא בונים סתם יותר יקר, אנשים בונים יותר יקר כי זה מה שצריך.
ולא אפשר לבנות סוכה מנייר,
אם זה מחזיק מעמד ברוחות והוא לא זז, כן, חנמי, בסדר, אין... חובק, נחזור לסוגיה שלנו. הרמב"ן אומר, כל מטרת הכותל הוא למנוע איזה קריאה, וזה קריאה רק נמנע בבנייה יציבה. אתה, כמו, בעיני הרמב"ן מחברת ב' ונונטט, נראה, זה אותו דבר. בנונטט הוא אמר, ואם אני מבטיח לך כל הזמן לא להסתכל, אומרים לך מצטערים, אתה תסתכל. אם אתה תאמר לי, אני אבנה בוצה ודפנה, אז מה נגיד לך? בסופו של דבר תראה אותי. אבל הכל בא למנוע איזה קריאה. כלומר, כשאני קורא את הרמב"ן, הרמב"ן אמר לעצמו, מבחינת הקו שהוא נקט, אני מדבר את השפה של הגמרא, איזה קריאה. אין, לא נותן כמעט משמעות למנהג המדינה. זאת אומרת, יש ראשונים שאמרו לעצמם שכדי לבנות, למנוע איזה קריאה, אין צורך באמת במנהג המדינה הזה. ולכן על כורחי, שבתוך הסוגיה, מה נמצא פה? נמצא פה משהו נוסף מעבר למניעת איזה קריאה. או בלשון שרואי קודם שאלת, הסיפור פה הוא לא באמת סיפור שבבא קמא או מניעת נזקים. יש פה עוד סיפור שהוא סיפור במבט המובהק. והדבר הזה מופיע ברייבד בשיטה המקובצת בדבר, וגם פיתח אותו רבנו יונה בעליות רבנו יונה. אני שלחתי אתכם לראש שמסכים את הדיון, ואני נפתח ברייבד. הרייבד בשיטה המקובצת בדבר, גיליתי אחרי שפניתי לשיטה המקובצת שבקרך הזה שנקועים י"ג הדפיסו מכתב יד את כל הרייבד על בבא בתרא, מה שנשאר אז נקריא ממנו, בסדר? הרייבד שם בונה רעיון מדהים. בגמרא בדף ו' הרי דיברנו על כך שמדובר שכבר לא בונים ביחד את הכותל. בוא ניקח את הבית, כל אחד בונה על הגג שלו חצי פלוס, או הגמרא עם הגג והחצר, כבר לא בונים ביחד, רק אחד בונה. האם גם שם צריך לבנות כמנהג המדינה? אז אומר הרייבד, ותשמעו, זה דברים פשוט מדהימים, אומר הרייבד שלו, אומר הרייבד, אני מקריא, במקרה שבונים לבד, הוא מדבר על העליון והתחתון, אומר הרייבד, אין מן הדין לכפות לחופו לבנות אותם גביל, אלא אפילו בהוצה. תבנה בהוצה. הוצה מונע הזק ראייה. אלא, והוא מסביר, אלא שינצל מהזק ראייה. ההוצה מונע יכולת לראות. הוא יפול, הוא נמנע עוד פעם. אז למה בונים מנהג המדינה? אז תראו מה הוא כותב. שלא אמרו גזית וגביל וכפסין, אלא מפני סמיכת תקרה שיוכלו לסמוך עליהם. אבל לנצל מאיזה קריאה, אפילו בהוצה. אומר פה דבר מדהים. אומר הרייבד, ודאי למנוע איזה קריאה, מספיק הוצה בדפנה. אז בעצם כשהמשנה דיברה על מנהג המדינה, היא כבר דיברה בשפה אחרת. אם כבר אנחנו בונים פה איזה קיר באמצע החצר שלנו, בואו נמנף את בניית הקיר לכך שנוכל להשתמש בו לא רק למנוע איזה קריאה, אלא לא תועליות. למשל, בואו נשים תקרה, בואו נבנה קיר של בניין. זה כמו אם יש פה חבר'ה שיש להם אולי בבית שמוצאים איזה נישה כזאת, אז שמים ככה איזה גג ונצלים אותו. כל מיני דברים כאלה. בעצם מה שהרייבד אומר הוא שאסור ללמוד את משנה בבא בתרא רק כמונעת איזה קריאה, כי לפני נועה איזה קריאה לא צריך את כל מיני
הגבים. אבל זה סותר מה שבמשנה ד' אומרים, סמך לכותל אחר אף על פי שלא נתן עליו את התקרה מגלגלין עליו את הכל.
למה זה סותר?
משם הוא לקח את זה, משם הוא לקח את זה. פה דובר שבנו מעל 400, נכון? ואתה לא יכול אחרי לבנות מעל 400, כי מקסימום 400, אבל אם אני מראה שאני מה זה מבסוט מהכתלים, אז משם הוא לקח את הרעיון, אבל הרעיון ש...
אבל הוא בכוונה בנה קיר ברוחב כזה שיחזיק את התקרה, ועדיין מגלגלים עליו את הכל.
מגלגלים את הכל כי עד עכשיו הוא לא רוצה להשתתף בבעל 400, אבל עצם הרעיון שהקיר הזה נבנה למטרה אחת, אבל אפשר להשתמש בו למטרות אחרות, הוא לקח אותו מהמשנה שם, הפוך. כלומר, מה שבעצם הטענה של הרייבדי, שמנהג המדינה, הנורמה של המדינה, הוא לא למנוע איזה קריה. וכאן מיידית אנחנו מגיעים לאיזה שפה, שהרבה הזכרנו כאן, שפת הלכות שכנים. כלומר, כשאנחנו מתחזקים את החצר שלנו, אנחנו, לנגד עינינו עומד לא רק מניעת איזה קריה, אלא, הייתי אומר, שיפור האיכות של הנכס, גם זה יכול לעמוד נגד עינינו. כשאנחנו בונים כותל, כבר אנחנו אומרים, בוא נבנה אותו לפי תו תקן של הבנייה, כי אפשר אז לנצל אותו ל... כן, כשביטוי מאוד עמוק לדברים של הרייבד, אומר אותם רבנו יונה, שזה מה שהפניתי לכם בראש, בסימן ה', שהוא שואל את עצמו, האם אדם יכול לקנוס לתוך שלו, ולהגיד, אני בונה לבד. אמרו לו, בוא נחלק את החצר, בוא נבנה גביל. הוא הולך לקבלן, מגלה כמה זה עולה, הוא חוטף חום. הוא יודע שהמחיצות קנים האלה עולות הרבה פחות. אז מה הוא מציע? הוא מציע, אני אכנוס לתוך שלי, בוא לא נבנה ביחד. אז אומר רבנו יונה, אני מקריא לכם. וכולם מתניתים בשאין אחד, הם רוצה לכנוס לתוך שלו ולבנות משלו. דמי הוא כפינה לבנות כותל באמצע בגזית ובלבנים, ואין אחד מהם יכול לומר לבנה בהוצה ודפנה, למה לא? לפי שחברו אומר לו, לא אסייע עמך בהוצאה ולא אתן חלק בקרקע לבן אבנים ובלבנים. כלומר, כשבונים ביחד, בוא נבנה תו תקן. אבל, אומר הרבנו יונה, אם רצה לכנוס בתוך שלו ולעשות מחיצה משלו בהוצה ודפנה רשאי, כיוון שאין בו איזה קריאה. בדיוק כמו הרייבד, איזה קריאה נמנע על ידי הוצה ודפנה. מתי נכנס שפת מנהג המדינה? שאנחנו בונים ביחד, או בשון אחר, שמה נכנס לעולם? שפת השכנים. כשאני רק נמצא בשפה של שהמזיק לא יסתכל, שהמזיק יחיד את עצמו, מספיק הוצה ודפנה. כאן נכנס שפת השכנים, ששפת השכנים מדברת את השפה, שמה היא אומרת? אם כבר בונים ביחד, בוא נבנה באופן תקני, לתועליות נוספות. זה עולם של מנהג המדינה של פרק ראשון.
מה האינטרס של זה, שזה כמנהג המדינה?
מה אתה אומר?
עכשיו דווקא אני פחות אפילו יכול לתת את השעות.
כן, אני קלקלתי.
אני רואה שאפשר בלי זה. אם כאילו אחד רוצה, אז לא חייב לחיים על המדינה. חשבתי אולי שזה יהיה איזה, אני יודע, משהו אחיד בעיר, אולי שלא יהיה כל אחד יעשה מה שבא לו. עכשיו כן כל אחד יכול לעשות איך שהוא רוצה. זה עוד יותר...
אני אוהב את השאלה שלך. אני ארצה עוד מעט למשוך את זה לכיוון נוסף שדעתי לא עולה ממש בראשונים, אבל הוא נראה לי כמעט מוכרח מבחינה מושגית. כבר עד עכשיו אני אתן את השאלה שלך. עד עכשיו תיארתי על שני דינים. דין אחד נקרא זה קריאה, ועל המזיק להרחיק את עצמו, וזה אולי המזיק יכול למוצע לדפנה. דין שני נקרא, אם כבר אנחנו בונים, אז בוא נבנות אותו. עכשיו אתה אומר, למה בוא נבנות אותו? עדיין כל המטרה היא איך לבנות אותו? למנוע זה קריאה, כן? זאת שאלה שהיא טובה ומעניינת. בוא, אני אעשה לענות לך אחרי שנראה עוד מחלוקת ראשונים, ואז אני אגיע. זה דיון אחד. באמת הראיה שרבן יונה מביא בהמשך מאי, ראיה שהוא מביא משתת הרייבת. רבן יונה אומר, תדע שלא הוזכר חיוב בעניין אבנים או לבנים, ולמקום שמגיע לשניהם איזה קריאה, אבל כשמגיע לזה ולא לזה, כגון גג הסמוך לחצר חברו, כן, הוא אומר, שם ברור, שמספיק קוצה ודפנה. ולפני שאני אנסה לפתח כיוון נוסף, בואו נראה עוד מחלוקת ראשונים שהתייחסה לכל נושא מנהג המדינה, שראשונים לא הבינו משהו אחר במשנה שלנו. ועד עכשיו דיברתי פה על המפגש בין היזק, מניעת ההיזק לבין מנהג המדינה. וראשונים לא הבינו דבר אחר במשנה. המשנה אומרת ש מצד אחד הכל כמנהג המדינה, מצד שני מה היא נותנת? שיעורים אובייקטיביים. היא מספרת לך כמה זה גביל, לכאורה זה מיותר. לכאורה אם הכל כמנהג המדינה, מה צריך לעשות?
לבדוק
במנהג המדינה. למה אתה אומר לי 6, 5, 4, בשביל מה? כלומר, למה אתה כותב לי בעצמך שיעורים אבסולוטיים כשכתוב מנהג המדינה? וההנחה הרווחת בראשונים היא שכנראה שלא תמיד צריכים להיות צפודים מנהג המדינה, או בלשון אחרת לפעמים השולחן ערוך מדבר ולא רק המנהג של המדינה. אבל השאלה היא לאיפה לקחת את זה. זו שאלה שתוספות שאלו את עצמם בדף ב', מה זה? מצוין, אצל תוי יוצא לדפנה, שהוא אפילו פחות. מצוין, אז בוא נראה את המחלוקת של הראשונים בדיוק סביב זה. תוספו בדף ב' שואלים את השאלה, כן בבקשה.
זו שאלה מוזרה, כי אחרת, אם אתה רוצה שאלה, אז למה הוא משתמש במושג מהגמדינה? כלומר, זה או-או.
שאלה מצוינת. איזה דיון ענק בראשונים, כולם שאלו את הצד, רגע, מנהג המדינה או וו וכו'. אז התוספות פה שואלים את זה, ותוספות אומרים כך, ויש לומר, אם נהגו יותר מוו בגביל לא יעשה. וכן כולם, אלא כשיעור המפורש. ומי הוא? אם נהגו לעשות פחות מוו יעשה, אפילו נהגו בעוצה ודפנה יעשה, כי נפרש בגמרא. ואז הם שואלים, ואם תאמר, מהי באי בגמרא, הכל כי מנהג המדינה לטוי מהי? ומשני להטויה אטרא דמיגי בעוצה ודפנה, למה אותה שאלה? למה להטויה כמינה כל המקומות כמו שנהגו? ונראה לרבינו תם דווקא בעוצה ודפנה. אבל פחות מכאן אפילו נהגו מנהג אידיוטו. הוא מוכיח מכאן דיש מנהגים שאין לסמוך עליהם אפילו אחד אתנן הכל כמינהג המדינה.
זה הכי
מוזר. פילי פלוי עם הרבינו תם הזה, שמי תוקף אותו? הרמב"ן. הרמב"ן אומר, מי שמע דבר שכזה, שאי אפשר לעשות מנהג המדינה אם הוא פחות ממה שכתוב במשנה. בואו נקריא רגע לשון הרמב"ן. הרמב"ן אומר, ובשם רבינו תם זל שמענו שאם נהגו במחיצה פחותה מיוצא לדפנה, אין מנהגם למנהג שוטים, וכופה אותו לעשות מחיצה מתקיימת, ואין זה נכון. והיינו דאמרינם בגמרא למימרא דכל דלת וכו' וכו'. כן, כשהרשב"א גם מצטרף לחגיגה הזאת, ומה עושה הרשב"א? הרשב"א מחבר את זה לשאלה הקודמת של עוצה ודפנה. מה אומר הרשב"א? הרשב"א הוא חולק על הרמב"ן. הרשב"א אומר שמנהגם טעותו, וכן כתב רבינו, כן, סליחה, הנה, אומר הרמב"ן, מנקמרינה ליטו יהוצה ודפנה, שמע מינה שאין הולכין אחר המנהג בפחות מיוצה ודפנה, מנהגיו טעותו. וכן כתב רבינו תמזל, וכיוון שכן, הגעה עצמך בפחות מיוצה ודפנה, אין מנהגם מנהג שלא לגדור כלל, לא כל שכן. ואז זה הוא ממשיך ואומר, רק שנייה, כן. אז הוא קודם כל מקבל את פסת רבינו תם. שני, בהמשך הוא מביא את הדיון הקודם. עוד יש ברבבות הזל שפרשו, זה רבינו יונה, וכולם מתניתים בשאין אחד מהם רוצה לכנוס בתוך שלו, אבל אם רוצה לכנוס בתוך שלו, כונס ובונה כמה שירצה, ואפילו בעוצה ודפנה. אומר הרשב"א, ואינו מחובר בעיניי כלל, שהרי כל עצמן לא אמרו משלטנו שקופים זה את זה, כדי שלא יצטרך להזמין את חברו בכל יום מבית דין להקים מחיצתו הנופלת. וכיוון שכן, מה לי שאינו כונס לתוך שלו, מה לי כונס? ועוד, העמת ניטים וקופים זה את זה כמה יראי, וכו' וכו' וכו'. בכל מקרה, יש כאן מחלוקת ראשונים, האם יש תו תקן, או שהכל כמנהג המדינה. כשאני בא לשאול את עצמי, איך אני מבין מחלוקת כזאת? כמה... בוא נקשיב לרבן אותה, מה זה מנהג שטות? ומה היה טענות מנהג שטות? מה שטות בלבנות פחות מאוצה ודפנה? איך אתה יכול להם סיפקת את הדוגמה?
זה לא בר קיים.
לבנות קיר מנייר, זה לא בר קיים. כלומר, איכשהו, מה כנראה התפיסה שלהם? שאוצה ודפנה הם בכל זאת יש להם יציבות מסוימת, ואילו פחות מאוצה ודפנה זה כנראה מה?
לא נחשב קיים,
נכון? ולכן, למרות שבכל המדינה הזאת כך נוהגים, מה אנחנו יכולים לבוא ולדרוש?
טיפשים שם ככה לא עושים קירות.
המדינה הזאת טיפשה, אנחנו לא מוכנים להיות טיפשים. איך לגשת למחלוקת כזאת? מה שורש המחלוקת? על מה הם מתווכחים?
אולי בצורה אחרת צריך לראות את זה בצורה כזאת. יש מצד אחד שאומרים, אני לא רוצה שיהיה הזק ראייה. זה הדבר הגובר. איך תגיע למצב שלא יהיה הזק ראייה, שזה משהו שאני לא מגיע לבית משפט בגלל שזה נפל, תעשה. זו שיטה אחרת. שיטה אחרת אומרת, במנהג המדינה במקום הזה, כך עושים מחסומים כדי שלא יהיה איזה קריאה.
מצוין.
כך עושים השכנים, כך תעשה גם אתה. עכשיו, בא משני הציונים האלה גובר. האם שניהם תנאים הכרחיים, או שדאי לי באחד מהם?
מצוין. למרות שאני לא חייב לקרוא חדש אם אני אסביר. מה שעולה בבירור, בפשטת רבנו תם, שאומר אי אפשר מנהג של שטות, הוא מעצים את המחייב של איזה קריאה. ומה, מה בעצם הטענה שזה שטות? אני חוזר לשון הרמב"ן בדף נונטט, הקיר הזה הולך לעוף ברוח, הנייר הזה. זה שבמדינה הזאת הם בונים דברים לא יציבים, עדיין אם אני מדבר את השפה האבסולוטית של נזק, שאתה חייב להרחיק את עצמך וכו', מה אני אומר לעצמי? אתה לא יכול להסתמך על מנהג המדינה כשעל הפרק עומדת החובה הדתית שלך למנוע איזה קריאה. אבל אם אני כנגד זה מנמיך את הלהבות של איזה קריאה ויותר מגביע את הלהבות של מנהג המדינה, אני חוזר בעיקר לקו של רבינו יונה מקודם, אז יש לי הרבה יותר מקום להגיד. בעצם מה שאפשר לבוא אליך בטענות הוא לנהוג מה שמקובל. אני בעצם מצפה ממך לנהוג כמו ועד בית, כמו שכנים. אם פה ועדי הבית ככה נוהגים, ככה באתר אינטרנט של האגודה לתרבות הדיור הם כותבים לבנות בנייר, אז מה לי לבוא ולהתלונן על זה? מה שאני מבקש להדגיש, ההצלבה לא מוחלטת, כי תקחו את הרמב"ן פה, מצד אחד הרמב"ן חולק על רבנו תם, לאטום מנהג המדינה הוא הדבר המספיק, בעבר השני ברור שמבחינת התפיסה היסודית של הרמב"ן את הסוגיות, הוא לוקח את זה קריאה כמושג המכונן. ולכן התשובה צריכה להיות ברמב"ן אחרת לגמרי. אפשר, אם מנהג המדינה פחות מעוצב לדפדה, כנראה שזה מספיק למקום הזה, כבר כנראה הוא לא מנהג ששטות, ולכן כנראה שזה מספק. אבל בכל אופן, ודאי, אני אסכם ככה, ודאי שמי שאומר אל תנהג כמנהג המדינה, מנהג המדינה הוא לא המושג המכונן שלו, אלא יותר הוא מעצים את עולם הנזק. מי שכן מוכן למנהג המדינה, זה פתוח. הוא יכול להגיד, היזק לבד הוא לא הדבר החשוב, הדבר החשוב מנהג המדינה, אבל הוא גם יכול להגיד, מנהג המדינה מספיק למנוע נזק, כי איך אני יודע אם הנזק נמנע? אני רואה איך המדינה בונה. ובכל אופן, אני רוצה לסכם, כן, בבקשה.
תורה שגיבה יש רוח, ואז לא יספיק נייר עם עצבים. בתחתית האמת, יכול להיות שכן, נייר ועצבים, או במושגים של היום, קרטונים, עם חוט ברזל, יכול להספיק.
אין לך נמי, אין לך נמי. טוב, אני אסכם רק את ה...
המדינה היא כל הגבעה, עם כל השיפולים.
זאת שאלה טובה. אני יכול להגיד לך שיש מחלוקת ראשונים, ומנהג המדינה זה איך בונים קירות, או איך בונים דווקא כשחוצים חצר. גם זה יש דיון.
יחזיק 30 שנה לפחות, זה טוב.
זה מספיק. חובר, אני רוצה לסכם כאילו את הנושא שעולה כאן בראשונים, שנבין מה יטריד אותם, כי זה הקדמה חשובה ליכולת שלנו להעמיק בזה יותר. מה שהם חשו בעליל, עוד פעם כשאלה פרשנית, מה שהם חשו בעליל הוא שהגמרא מכניסה את שפת הנזק כמושג המכונן, אבל במשנה השאלה היא האם אתה יכול להסביר את המשניות לפי שפת הנזק. כלומר המשנה מדברת בשפת מנהג המדינה. מנהג המדינה, האם באמת הוא הפתרון לנזק? זה הרמב"ן. או אולי מנהג המדינה אומר שאני לא רק מנסה למנוע נזק, אני חושב על משהו שהוא מעבר לכך. זאת השאלה שהם הציפו אותה, שאני רוצה קצת יותר לחדד את השאלה של רועי, וגם להדגיש שדומה לי שכל שפת הנזק פה היא לא מגיעה מבבא קמא, אלא היא מיובאת מפרק שני. זה צריך טיפה לגעת בפרק שני, ועל רקע זה אני חושב שנוכל גם להציע אולי מסגרת שאולי היא תדבר אליי, לפחות היא מדברת יותר איך להבין את המפגש בין הנזק ומנהג המדינה, או הייתי אומר ולמה מושגים של פרק א' פרק ב'. קודם כל בפרק, אני עשיתי בדיקה מאוד פשוטה בפרויקט השו"ת, ממליץ לכם לעשות את זה גם. הכנסתי את השורש נזק במסכת בבא בתרא, אמרתי בוא נראה איפה זה עולה. אז במשניות זה עולה בפרק ב' פעמיים המושג נזק, בגמרות זה עולה המון, רוב המקומות במסכת בבא בתרא שמופיע נזק זה בפרק ב', וכשחוזרים לעיון שלנו במשניות גם מבינים את היסוד שזה על מה הוא מושתת. פרק א' הוא פרק שמדבר על איך, אני חוזר בעיקר לרייבד, אבל גם במשניות כיוון כזה עלה, איך אנשים שהם שותפים בחצר, איך הם בפועל מממשים את הבעלות, וגם איך הם מתחזקים אותו, איך הם מתפעלים אותו. פרק ב' לעומת זאת מדבר בשפה אחרת לגמרי, פרק ב' מדבר על ההתנגשות שיש ביניהם. פרק א' אומר איך הם שותפים, איך הם בונים ביחד. פרק ב' מתאר איך כל אחד יכול לפגוע בשני, ולכן מה הוא דורש מהם? להרחיק. הוא לא דורש לבנות כתלים, יש הבדל עצום בשפה, בוא נבנה משהו ונגיד תתרחק. זו שפה אחרת, זו השפה של פרק ב'. בתוך פרק ב' פעמיים מופיע הנזק, פעם אחת הוא מופיע משניות לסגורת. יש פה מישהו משניות? בוא לגע. פעם אחת הוא מופיע במשנה ב' עם התנור בתוך הבית, ואם הזיק משלם מה שהזיק, שזה באמת השפה של איזה מסכת? בבא קמא, בדיוק. וזה גוף המחלוקת בין רבי שמעון ותנא קמא. רבי שמעון פותר, למה הוא פותר? רבי שמעון אומר, ברגע שנהגת כמושגי בבא בתרא, זה מפקיע אותך מבבא קמא. בדיוק ככה, כי הם בכלל לא קשורים בבא קמא ובבא בתרא. איפה הפעם הבאה שמופיע השורש נזק? הוא מופיע במשנה, נו איזה משנה זה? פשוט כאן, הנה המשנה ח', מרחיקים גורן קבועה מן העיר 50 אמה, לא יעשה אדם גורן קבועה בתוך שלו אלא אם כן יש לו 50 אמה לכל רוח. הוא מרחיק מנטיותיו של חברו ומנירו כדי שלא יזיק. השפה, זה המקום הברור ביותר שמופיע במשנה, מושג הנזק שבבא בתרא. מושג הנזק שבבא קמא זה ואם הזיק משלם מה שהזיק. מושג הנזק שבבא בתרא הוא כדי שלא יזיק. זה השפה, זה שפה אחרת לגמרי. כדי שלא יזיק. זו שפת בבא בתרא. מי מאוד מעצים את מושג הנזק? הבבלי, שהוא משתמש בו המון, ובעיקר הוא מדביק אותו בדף י"ח עמוד ב', תוך כדי שהוא מתלבט בזה נורא, שתדעו, בי"ח עמוד ב', על מחלוקת רבי יוסי וחכמים. רבי יוסי וחכמים מופיעים פעמיים במשנה, פעם אחת במשנה י', רבי יוסי מתיר בחרדל, פעם שנייה במשנה י' א', לגבי הבור והאילן, רבי יוסי אומר, אף על פי שהבור קדם לאילן לא יקוץ, שזה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו. זה שתי פעמים שמופיעים רבי יוסי וחכמים. הגמרא בי"ח עמוד ב' היא מלבישה עליהם את המונחים, ברור לי שזה קריאה בא משם. היא מלבישה עליהם את המונחים, האם על המזיק להרחיק את עצמו, האם על הניזק להרחיק את עצמו. זה השפה שהגמרא מלבישה עליהם, שבמסגרת שבבא בתרא הפירוש הוא מאוד פשוט. רבי יוסי דיבר על זה חופר בתוך שלו, זה נוטע בתוך שלו. ובלשון מאוד פשוטה, זכותי להשתמש ברשות שלי? זכותי. אתה מפריע לך? תתרחק אתה. נתרגם לאיזה קריאה, רויה, השאלה שלך. זכותי להיות בחלק שלי בחצר? זה מפריע לך? אז מה תעשה אתה? תבנה אתה את הגדר, מה, למה אני? חכמים לעומת זאת אומרים על המזיק להרחיק את עצמו. כלומר, אני פונה אליך ואומר, אתה לא יכול להיות בחצר שלך באופן שבו אתה תראה את השני. אז זה מחלוקת שאנחנו צריכים ללמוד אותה יותר ביסודיות. לפי מה שאני מבין, זה הסדר רם של הישיבה. כל ניתוח מחלוקת של רבי יוסי וחכמים. אבל פה שימו לב שזה שפת הנזק שבבא בתרא. שפת הנזק שבבא בתרא היא לא מדברת שהנזק קורה מי משלם או כמה משלמים. שפת הנזק שבבא בתרא שואלת שאלה אחרת. איך אנחנו יוצרים יחסי שכנות שבה לא יהיו נזקים? על מי מוטלת האחריות?
זה קו מחשבה של חכמים, אבל רבי יוסי נראה לי יותר בקו מחשבה של בבא קמא, זאת אומרת, תזק קצת שלם.
נכון. עכשיו פה באה הגמרא, והיא רוצה קצת לקרב את רבי יוסי לחכמים, והיא אומרת בדף חפי עמוד ב' שמודה רבי יוסי בגיירי דילי. מה זה גיירי דילי? בחץ. כלומר, אני לא יכול לעמוד ברשות שלי, ומה לעשות? לפלוש לרשות שלך, כשהאמת היא שהרציונל של גיירי דילי הוא מובן לגמרי כשמקשיב לשון המשנה. זה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו. אבל אם זה גיירי דילי, זה לא בתוך שלך, מה אתה עושה? אתה לא נחסת על ההדק בתוך שלך, אבל אתה יורד טיל לחצר של השני. כלומר, רבי יוסי הוא אבא של השני, שלי, שלך, שלך, אבל אם אני פולש לתוך שלך, רבי יוסי לא אומר את זה. עכשיו, זה שפת, זה שפת בבא בתרא. בבא בתרא היא שפת, היא נזקים בין שכנים. בבא בתרא בעצם אומר ככה, כשאני חי בתוך הרשות שלי ופועל, ואתה חי בתוך שלך ופועל, וכל אחד רוצה לפעול, יכולים להיות נזקים סביבתיים שנגרמים. לא כשהנזק קורה, מי משלם? זה בבא קמא. בבא בתרא שואל שאלה אחרת, איך שכנים מכוננים בינם לבין עצמם מערכת יחסים שבו מה אנחנו עושים? גורמים לכך שלא יקרו נזקים. וכאן כאמור יש מחלוקת בין רבי יוסי וחכמים, האם אני אומר שאני צריך לחשוב על איזה נזקים יכולים לקרות לשני ולהגביל את עצמי, רבי יוסי אומר, למה אני אגביל את עצמי? תגביל את עצמך, אבל רבי יוסי מודה בגרי דילי.
ומה אם חרוב שאני שותל אותו היום ואני יודע שבעוד 10 שנים השורשים יערוגו את הקיר שלך?
אז בוא נחכה כשנלמד את פרק שני, בסדר, אם נגיע אליו, בסדר? פשוט, לא, אבל צריך להבין, כאילו, פה יש שפת נזק, שהיא שפת נזק אחרת מבבא בתרא. כמעט ברור לי שכשאומרים איזה קריאה לקחו את שפת הנזק מאיפה? משם. כלומר צריך ללמוד את שפת הנזק של איזה קריאה לא במונחי בבא קמא. אני גם לא יודע, אמרתי קודם, איך מתרגמים למונחי בבא קמא את שפת הנזק, צריך לקחת אותו לשפת הנזק של, של פרק שני. דהיינו השפה צריכה להיות בין שכנים או במסגרת הזאת כשאנחנו באים לכונן מערכת חיים משותפת, השאלה היא איך אנחנו בונים אותה באופן כזה שלא יקרו נזקים בין אחד לשני. מי שרמז והצליב בין להצלבה הזאת בין הפרקים, כן בבקשה נתנאל.
אני רק רוצה שכאילו כל ששם אתה חוקר, אני רוצה להבין משהו. דיברת קודם עליי במעופל ברגע שיש איזה דין של שכנות שנגיד בגללו אנחנו רואים קיר רחב כדי שנוכל לשים אחר כך עליו תקרה.
זה דת הרייבד, הרמב"ן חולק, אבל זה דת הרייבד.
כן, זה גם עלה בכמה נקודות.
נכון.
אנחנו לא מחייבים על זה קריאה אלא בגלל שזה מה ששכן טוב עושה.
נכון.
משהו כזה, ואתה בעצם מקביל שכמה שכנות הזה זה מניעת הנזק מראש, מניעת נזקים
עקיפים. נכון.
ובגיד אני צריך לרצה לבנות תקרה, אז כבר יהיה לי הכנה ואני צריך לריב על זה עוד פעם.
אני עד אסביר עוד יותר למה אני חותר. אני חותר, טוב, אני אגיד זה מיד, בסדר? אבל אתה הבנת נכון את הכיוון. כלומר, כשנונים איזה קריאה, לדעתי צריך לחשוב במונחים של פרק שני. זה לא שפת התשלומים, זה שפת איך יוצרים מרחב חיים. כשההבדל העצום בשפה הוא באמת בעייתי מאוד המעבר. כי בפרק שני כל הזמן אומרים מרחיקים או לא יעשה אדם, נכון? דיברנו על זה. לא כתוב בשום מקום שאתה צריך לבנות משהו, להוציא כסף כדי לחצוץ. לבוא ולהטיל את איזה קריאה, את שפת הנזק של פרק ראשון, פרק שני, סליחה, פרק ראשון, יש בו חידוש מאוד גדול, ולכן גם כל המנהג המדינה הזה הוא נשאר. שאני צריך לבנות משהו כדי להוציא כסף, כדי... זה כבר לא כתוב בפרק שני. שמי שהצליף ביניהם זה הרים יגש, לפניתי אליו, שעוצרנו בו אתמול. שמה הרים יגש שאל את עצמו בצורה פשוטה? רגע, שאל הרים יגש, אנחנו פוסקים כרבי יוסי, למה איזה קריאה שמי עזק? ובלשון פשוטה, לפי המונחים של פרק ב', מי היה צריך לבנות את הכותל? רואי, מי שלא נעים לו, למה אני? כמו שרבי יוסי אומר, תרחיק את הבור שלך, אז באופן דומה, תבנה אתה את הכותל. הרים יגש על מאיפה זה בא, ואז בא הרים יגש, ומה הרים יגש אמר לעצמו? זה גרי דילי. מה הכוונה גרי דילי? איזה צליל של איזה קריאה יש כאן?
ממש,
שהוא פולשני, השפה של הרמב"ן, שהוא כמובן מוכר לרים יגש, היא כאילו נמצאת ברים יגש, זה כאילו פולשני, אני כאילו יורח חיצים לחצר שלך, אני פולש לתוך הרשות שלך על ידי זה שאני מסתכל עליך. זו השפה שהיא לא שפת בניית התשמיש. שפת בניית התשמיש היא בדיוק מה שרבי יוסי אומר, אני נתתי אילן, נמנע ממך מלשים בור, לא נורא, בעיה שלך, לא בעיה שלי. בדיוק הרים יגש מדבר את השפה של הרמב"ן, כלומר הרמב"ן מדבר את השפה של הרים יגש, כלומר איזה קריאה הוא מעביר אותו לספירה הפולשנית שמחייבת לבנות כותל. אבל עדיין נתנאל מאוד קשה לי עם זה, ולכן אסביר לך למה אני חותר. עדיין זה מאוד לא מובן לי לבנות את כל איזה קריאה על זה שזה נזק, שאני פולש, שאני תוקף אותך. וזה בעיקר כי הוא כולו נמצא באזור שבבא בתרא. אני אוסיף שאנחנו למדנו פה המון במהלך הלימוד שלנו, זה עלה עם בני רשות הרבים, שבכלל לא עולה לדעת לחייב אנשים שאין להם מסגרת מגורים קבועה אחד מול השני. לא מצאנו בכלל דבר כזה. דיברנו על זה אתמול על גינה ועל גג, כי אנשים הולכים ברחוב, מה נגיד, בני הרחוב צריכים לבנות כתלים? בכלל לא מצאנו. כלומר כל השפה, גם אחרי איזה קריאה וגם אחרי הפריצה המוראית, שהיא ודאי פריצה, כלומר גג וחצר שהם באים והם אומרים לא ביחד, ודאי שזו פריצה. הבית שאומר משני צידי הרחוב זו פריצה, ראינו היום אולי הוצא ודפנה מספיק, כלומר, ודאי שהם מדברים שם שפת הנזק הטהור, אבל עדיין זה אנשים שבאופן קבוע גרים אחד ליד השני. ולכן אני כמעט ברור לי שאי אפשר את שפת הנזק כאן לכונן מחוץ למסגרת של השכנים, מחוץ למסגרת שהם חיים קבוע. או נתנאל, בניגוד למה שקודם ציינתי בראשונים, יש גם מחייב של נזק, גם מחייב של שכנים. מה שאני מנסה להגיד הוא שאולי זה נזק כאשר אנחנו שכנים. אם אנחנו לא שכנים, אי אפשר בכלל לחשוב עליו בקטגוריות של נזק. כי מה זה שכנים? שכנים זה אנשים שבאופן קבוע הם חיים אחד עם השני. הם כתובת מאוד ברורה, לא רק כשמשהו נשבר, הם כתובת באמת לשפה של פרק ב', שמה היא השפה? איך אנחנו נכונן ביחד יחסי שכנות. שכנים חייבים מטבע הדברים, וכאן אני פורץ את המסגרת, שכנים לאו דווקא באותה חצר. גם אם אני גר קבוע בזיקה אליך, אנחנו חייבים מראש לשאול את עצמנו, מה שהרב יעקב אמר, זה סיפור של צדיקים, איך מראש לבנה מסגרת שנעים להיות ביחד, שלא יהיו תקלות, שנסתדר אחד עם השני. וכאן אפשר לבוא בתביעה לשכן שלך בכל מיני בקשות, תביעות, דרישות, ציפיות, שאי אפשר לבוא לסתם בן אדם אחר. עכשיו נשאל את עצמנו, ולמה השתמשו בשפת הנזק? תגידו רק שכנים. אז אני חושב שאלי כבר אמר את התשובה. אם אני יכול לבוא בתביעה לשכן שלי שבו ביחד נעלה את ערך הנכס שלנו, אם אני יכול לבוא בתביעה לשכן שלי בוא נבנה מעלית בבניין, בוא נבנה קומה שנייה, אם אני יכול בלי הסכמה של הצדדים, אני חושב שחד משמעית לא. אבל אם אני יכול לבוא בתביעה לשכן שלי בוא נשמור על מסגרת החיים שלנו כשיש בסביבה שלנו פחת לנכס, שיש בסביבה שלנו פגיעות, שיש בסביבה שלנו נזקים, אני חושב שכן. ובלשון אחרת, ההליכה לשפת הנזק הייתה לא כי עכשיו אנחנו עולם בבא קמא ועכשיו המזיקים הם רשעים. המסגרת שבכלל הגדירה את זה כנזק היא העובדה שאנחנו שכנים, ובין שכנים יש ציפייה למחייב הזה שאני קורא לו כל הזמן לוחות שכנים, ששפת מנהג המדינה של פרק א', בעצם שפת המשנה. המשנה דיברה על מנהג המדינה. רק מה? היכולת שלי לכפות עליך מנהג המדינה הוא משום שמדובר בנזק שבין שכנים מוגדר כנזק, ועולם הנזקים הוא עולם שיש בו מימד של כפייה. שאני רוצה למען סיבור האוזן להביא דוגמה אחת שצירפתי אותה גם היום וגם הצעתי לראות אותה לפני כמה ימים. כשדבר כזה קיים בעוד מקומות, זה להצביע תופעה ששפת הנזק נועדה כדי ליצור מחייבים, אבל האמת היא שהם רק נזקים אם יש מסגרת מטרימה שיותפכת את זה לנזק ורק במסגרתם מחייבים. והדוגמה הראשונה שאני רוצה להפנות אליה היא משנה בשבועות שאומרת שאין דיני שומרים, אין דיני טוען וניתן בקרקעות. שההלכה הזאת כנראה הטרידה מאוד הרמב״ם, שכן הרמב״ם חידש פה חידוש עצום, והרמב״ם חידש שהכוונה רק להפקעות של דינים של שומר שכר, גניבה ועבדה. אבל הוא כותב הרמב״ם בשכות שכירות פרק ג' הלכה ב', פרק ב' הלכה ג' סליחה, שזה לא כולל הפקעה מפושע. אם אדם קיבל לשמור קרקע והוא פשע בשמירה, הוא בעצם הפר את האימון, את ההבטחה שהוא נתן, הוא לא שמע, הרמב״ם אומר שהוא חייב. היי, כתוב במשנה שהוא פטור, אז אומר הרמב״ם שכל הפושע מזיקו, וכשם שבעולם הקרקעות מי שמזיק קרקע חייב, שומר שפשע הוא מזיק והוא גם חייב.
באיזה מקרה המשנה
דיברה? המשנה במפורש כתוב בה שוב שהיא מדברת על שומר שכר אינו נשבע. כלומר הרמב״ם גם עשה דיוק בלשון המשנה, אבל אני גם משוכנע שזה הפריע לו קיומית. איך אדם מתחייב לשמור, פושע בשמירה והוא פטור? אבל מה, הוא פטור מדיני שומרים? אז הרמב״ם אמר, הוא מזיק. עכשיו קופץ עליו הרייבד ושואל, מה מזיק? שואל הרייבד, הרי יש דין שבעל אבימו. מה זה בעל אבימו? שאם המפקיד הוא עובד אצל השומר בזמן שהוא מפקיד אצלו את החפץ, שהוא פטור מתשלומי שומרים, כולל הוא פטור מפשיעה. אבל שואל הרייבד, אם פושע כמזיק, בעל אבימו לא אמור לפתור מזיקים, אז איך הוא פטור? זאת שאלת הרייבד. סימן שגם פושע לא חייב מדיני מזיק, אלא מאיזה דינים הוא חייב? מדיני שומרים. כך שואל הרייבד. אז אם תראה את השח, תסתכלו אחרי זה במייל של היום, תראו, הבאתי את השח. הוא אומר, תירוץ מופלא מאוד, שהאמת היא מסברה, לא הייתי אומר אותו, אולי הפוך הייתי אומר מהשח, אבל ברמב״ם זה כמו כפפה ליד. השח טוען, טענה מאוד פשוטה, אכן פושע כמזיק, אבל כדי להיות פושע, מה אתה קודם כל חייב להיות?
שומר.
שומר? אתה לא שומר, איך תהיה פושע? או בלשון אחרת, באמת המחייב הוא נזק, אבל זה נזק רק אם אתה שומר. כך אומר השח. ברקע זה הוא אומר, דבר מאוד פשוט. בבעליו אמו, הדין הוא שאתה בכלל לא הפכת לשומר. ומה הרציונל? הרציונל הוא פשוט. הרציונל הוא שמה זה שמירה? להעביר מרשות המפקיד לרשות השומר. אבל אם השומר נמצא בביתו של המפקיד, החפץ לא עבר רשויות, ולכן אתה בכלל לא שומר. ולכן אתה לא שומר, אתה לא פושע. אתה לא פושע, אתה לא מזיק, אתה פטור. בקרקעות טוען השח, יאללה שעה, אם יש שאלות אז אחר כך, בסדר? בקרקעות טוען השח, הסיפור אחר. אומר השח, התחייבת לשמור, המפקיד הלך ונתן לך את הקרקע. טוב, זה לא כך פשוט, כי קרקע אי אפשר להזיז אותה. אבל אתה שומר, רק מה הדין? הדין הוא שאתה שומר שפטור מחיובי שומרים. אבל היות ואתה שומר, אתה פושע. היות ואתה פושע, פושע כמזיק. מזיק חייב גם בקרקעות. זו דוגמה אחת. נביא לכם בקצרה, ממש, בחצי משפט, עוד דוגמה, שדומה לי שאותו דבר. היא נוגעת קצת לגמרא בדף ג'. יש בתחילת פרק הסוחר תאומנין סוגיה שלמה שהיא עוסקת והטיות הדדיות בין מישהו שרצה לזכור פועלים לבין הפועלים. אחד מהדברים שעולים שם בברייתא מאוד מסובכת שמובאת בגמרא בדף עין וב עמוד ב', זה מה קורה אם הוא ביטל את הוא הזמין פועלים לעבודה והוא ביטל, באיזה תנאים הוא חייב לשלם להם מזכורת, באיזה תנאים לא. השאלה המרכזית שעולה שם בכל הראשונים והאחרונים זה מכוח מה אתה חייב לשלם לו? הוא עוד לא עבד. מה, הבטחת לו? אז הבטחת לו. אז מה? על הפרת הבטחות לא משלמים בהלכה, למה אתם קניין דברים?
בגללך הוא לא עובד במקום אחר.
אז מקסימום איך זה נקרא? מבטל כיסו של חברו? מה זה מבטל כיסו של חברו? גרמה, קודם אמרתי לכם, גם פה זה גרמה. זה קריאה פה. אז על זה אני אריד רק בקצרה, מי שרוצה יותר מקורות אני אפנה ליותר, שהכיוון המרכזי שעולה בכמה אחרונים, בקצות, בנתיבות, זה שבאמת גרמה בנזקים פטור, אבל גרמה בסחירות פועלים, אז הוא חייב. ומה ההסבר הפשוט שבעצם נותנים? נורא דומה לשח. סתם ככה שאני גורם לאדם הפסד כספי, so what? אבל מה בנוי כל עולם הסחירות של פועלים? מה בנוי? שתעבוד אצלי, ומה אני אעשה? אני אשלם לך. כביכול אפשר כי להגיד שכשאני במסגרת של סחירות פועלים גורם גרמה, אז אני יכול להתחייב בגרמה, כי לעמיתו של דבר, וזה אני מסיים, בכל המקומות האלה כשאני מדבר על שפת הנזק, מה שאני נוטה לחשוב הוא, זה לא שמנסים לעבור דירה מבר מציע לבבא קמא, זה לא שמנסים לעבור דירה משבועות לבבא קמא, זה לא שמנסים לעבור דירה מבבא בתרא לבבא קמא, בכלל לא. בתוך בבא קמא היית פטור בכל הדברים האלה. בתוך בבא קמא אין דבר כזה פושע כמזיק, בתוך בבא קמא אין דבר כזה שמבטל כיסו של חברו יהיה חייב, בתוך בבא קמא אין דבר כזה שכשלך מפריע שאני רואה אותך אז אני צריך לבנות כותל. אין דבר כזה בתוך העולם של בבא קמא. הדברים האלה הם יכולים בכלל להפוך לחיובים רק שהם בתוך המסגרות האורגניות שהמשנה נטעה אותם. אני יכול פושע כמזיק לחייב רק בעולם השומרים. אני יכול לבטל חוזה סחירות רק אם יש סחירות פועלים. אני יכול לחייב וזה קריאה רק אם אתה שכן. אז למה בכל המקומות האלה להשתמשו בשפת הנזק? מהסיבה הפשוטה, כי בהקשר שלהם, בשפת המושגים הראשונית שלהם, יש עדיין מגבלה. יש מגבלה שבבבא בתרא, יפה מאוד שאני ארחיק את האילן אבל שאני אבנה כותל, מאיפה זה בא? השפה שבבבא בתרא לבד לא יודעת לחייב. בשפה של פושע כמזיק, יש לו פטור מדיני שומרים. זה לא מספיק להגיד שומרים, צריך עוד משהו. בסחירות פועלים זה דבר דומה. אין קניין, אין משהו ברור שיכול לחייב, למרות שברור לכולם שמה הסיבה האמיתית שאני חייב לשלם לך? כי עשינו חוזה. גם אם הוא לא תקף, זה עשינו חוזה. הולכים לשפת הנזק כדי להשתמש בו, הייתי אומר, כמעין פיצוי, לעזור לתחומים היסודיים לקבל שיניים. אני יכול לחייב אותך לבנות כותל, כי במסגרת של שכנים עכשיו הוא יכול פתאום להפוך למחייב של שכנים, כי אתה ניזוק. אני יכול במסגרת של שכירות פועלים לתת איזה שיניים, כי כאילו כבר נכנסנו לפעולה, זה כאילו שלך שלקחתי ממך. אני יכול במסגרת של שומרים להגיד, אתה מזיק כי אתה כבר שומר. ולכן נתנאל, מה שאני באמת חותר, הוא לא להגיד שני דינים כמו הבריסקר, הוא לא להגיד, זה גם איזה קריאה או גם מנהג המדינה. הייתי אומר כמעט ככה בשפה שעבדנו עד עכשיו, במשנה זה מנהג המדינה, בגמרא זה איזה קריאה, ואז אני אגיד שני דינים שיעור בריסקאי טהור. מה שאני אנסה להגיד הוא משהו שאלה יותר מדבר, אני מקווה רואי שיש לו הצעה מסוימת לפתור את השאלה שלך. אני לא יכול לחייב בלי לחשוב על מושגי שכנים. הסיבה היחידה שאני מחייב, כי אני חושב במונחי שכנות, וזה מונחי הפרקים האלו. בגלל זה אני מחייב, כי שכן לא יכול לבנות קבוע במסגרת מגורים שפוגעת בשכנים שלו. זה כל פרק ב'. אני משתמש אבל בשפת הנזק לא כדי להפוך אותך לבבא קמא, אלא במסגרת שכנים כדי להטיל עליך אחריות לעריבות הדדית. בסדר, אנחנו נעצור כאן להיום. למחר, אני אמרתי לכם, מה שאני רוצה זה לעבוד על חזקה באיזה קריאה בראשונים, ואולי גם אני צריך לעיין, זה קצת אחרונים להציע למי שרוצה לעיין. בסדר, תעבור.